פרק ו', מפסוק למד ג', עד, האמת היה צריך לקרוא די הרבה, כדי להבין יותר לעומק היה צריך לקרוא הרבה. אני הייתי מציע שהנתח הראשון עכשיו, כדי שלא נתעכב, כל הצילומים יהיו רק על קריאה שקטה, אני מציע שתקראו עד פסוק תתוו. זה פרק ז', פסוק תתוו. מו' למד ג', עד פרק ז', פסוק תתוו. כולל פסוק תתוו. כן, שאלה ראשונה. מי רוצה לשאול? בבקשה. כן?
למה הקדוש ברוך הוא
מציע אם יראה אתה,
בלי שום
השגה
מצד דיבר?
בלי שום?
השגה, הוא לא אומר לו
להיזכר
במשהו
בכלל.
כאילו, הקדוש ברוך הוא מתחיל.
אה. יש לך, הקדוש ברוך הוא, אלוקנו, הוא נטול תכונות, אין לו תכונות. אבל יש לו הנהגות. ואחת ההנהגות של הקדוש ברוך הוא זה שהוא יודע את הנולד. העתיד חלוף לפניו. הוא אומר לגדעון, אם יראה אתה לרדת, ומה מסתבר? שהוא אכן ירא, זאת אומרת, תרשום ביום מנחה, היום גיליתי שהקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבי. הוא יודע מה שבליבו של גדעון. אז למה הוא אומר, אם ככה צריך לשאול, מה צריך לשאול עכשיו? למה הוא אומר לו?
קורא,
ירא. אם ירא, ולא?
ירא, אז.
רד, כי ירא אתה, תשמע מה ידברו, ותחזק נא ידיך. למה הוא אומר לו, אם ירא אתה, ולא אומר לו, כיוון שירא אתה?
נפתחת בדיבור.
כי...
לא,
לא
לבייש אותו כזה.
לא לבייש אותו, אתה אומר. מהסיבה מאוד פשוטה. אתה לא חייב להיות ירא. יש לך בחירה חופשית. אבל אם אתה ירא, אז יש אופציה. אם אתה לא ירא, אז אל תרד. מה עושה גדעון? מה המסקנה? פחדן. מה קורה? זאת השאלה. מה השאלה שצריך לשאול? כן, אלעד.
בדיוק מתחילת
הפסוק למדלת. כן. אז רואים שיש פה, זאת אומרת, ויתקע בשופר ויזעק
באיזה ברכה,
נכון? ואז אומרים, מלאכים
שלח,
וכל נרשם, ואחרי זה מלאכים
שלח,
ואשר בזבולון. למה לא מלאכים שלח, ובנשם, ואשר בזבולון,
וכו'.
או למה לא פשוט לכתוב? מלאכים שלח, ויבואו, ויתקע בשופר, ויתקעו המלאכים בשופר, ויגידו, כל היוצא אחר גדעון, אבוא אחרינו, ויבואו אליו 30,000 איש. למה הפירוט של השבטים?
גם אחרי שהם נזרפים אליו, ונספו דווקא הרבה, כי...
כן.
הוא עדיין מבקש לסימן.
יפה. שאלה מספר 2. שאלה מספר, תראו, חליתם יפה על הפחדים. יש לכם היום דבקות אל הפחדים. שאלה ראשונה הייתה, למה הוא מפחד? מה אם יראה אתה לרדת? רד אתה ופורה נערך. והוא יורד עם פורה נערו, בלי להתבייש בכלל. זה לא נעים להגיד. סמל ראשון בגולני מגיע אליו המפקד, אומר לו, משה, אתה רואה שם את הבית, יש שם מחבלים. קח את הכיתה שלך, תסתובב מאחוריה, תביא אותם חיים או מתים. אם ירא אתה לרדת, אומר לו, המגד, אם ירא המפה, אם ירא אתה, אז ממם של מחלקה 2 יחפה עליך. מה יעשה הסמל? פחד? מותר להגיד את המילה הזאת בכלל בגולני? ירא אתה. מה הולך פה? אם ירא אתה, מה האופציה הזאת בכלל? אז זה עלית מיד. פחד השני, על הפחד השני, על הילד, אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, הוא לא אומר לגדעון, גדעון מנתח את המצב, נכון? המדיינים נאספו בעמק ישראל, גדעון מתמלא רוח השם, שזה, רואים מה התוצאה של התמלות ברוח השם?
אומץ.
מוטיבציה, פעלתנות. הוא פועל מכוח האנרציה הזאת, הגילוי הרוחני הזה, רוח גבורה מן קודם השם, כותב התרגום, אז הוא הולך ומארגן כוחות, מגייס אנשים. אז שואל אלעד, מה קרה פתאום? מה נפל? פתאום נחבא האור. תסתכלו. תסתכלו. ורוח י' ק' ו' ק', רוח השם, נפשה את גדעון.
זהו, מה זה נפשה?
ו...
מה זה השלשון המוגרה הזאת?
הוא התלבש ברוח, שלו, רואים את זה על הפנים שלו, רואים?
פעם ראשונה שפוגשים במוסד.
כמו ליבוש, נאפד נקמה.
לא, אני מבין את המוסד, אבל זה פעם ראשונה שהם מוצאים את הדבר
המיוחד. זה צריך לבדוק בקורקודנציה. תרשום, חפש כל מקום שכתוב על מלאכים כאלה ואחרים ללבוש. מתי לובשים רוח? ממתי לובשים רוח? מעניין, ביטוי מעניין. אגב, תגלו הרבה מאוד דברים. הלבוש זה תמיד מידות. מה הלבוש הוא לבש? למה התרגום תרגם? רוח גבורה מן קודם השם. בדיוק כמו שהוא מבין. אם זה נבואה, אז מה שייך להגיד ללבוש? למרות שגם לבואה אפשר להגיד ללבוש. איפה רואים שנבואה זה לבוש? אצל שאול המלך. נכון? שהוא פושט את בגדיו ומתנבא. מה, אי אפשר להתלבא עם מעיל? מה קרה? יש איזו מגבלה להכוונה שזה משהו במידות של האדם. הלבושים שלנו, כמו הבגדים. אגב, תסתכלו שהבגדים הפיזיים הם שיקוף של המידות. אדם הולך כמו טווס, אז אתה אומר גאוותן. הולך כמו שלפר, אתה אומר מבוזה. מעיד על תכונה, בדיוק. אגב, גם המידות של האדם מעידות על משהו יותר פנימי. אדם בעל גאווה, הוא אדם שהוא לא מבורר עם הקדוש ברוך הוא. לא, אין לו אמונה עמוקה. אז הוא חושב את עצמו, מחשיב את עצמו.
אפשר להשליך את זה ליוסף, לבנימין?
נכון, אפשר להשליך את זה להרבה. דוד ושאול וכל מקום שאתה רואה. לבוש זה תמיד משהו של מידות. אז פה, באמת התרגום מפרגש מיד. מה הוא לבש? מה זה הרוח הזאת שלבשה אותו? אין? קצת גדולה עליו, אז היא לבשה אותו. והנה פתאום זה נפל לו. נפל לו הלבוש. נכון? פתאום מה, איך אני יודע שנפל הלבוש? מה שאלעד, הערה של אלעד. ויומר גדעון אל האלוהים. מה קרה פתאום לשם הוויה? המילה אלוקים משקפת מידת הדין וחשש. אם ישך מוציא משיע בידי. מה האם? למה הספק? מאיפה נתעורר לך ספק פתאום? תן לי אות ומופת. אין? למה אות ומופת? מה קרה? מה החשש? כן, עוד שאלות, כן.
נראה שכל נעשה פה על פי ניסים, כל פעולה שעושים זה רק על פי איזושהי סימן,
אורות. הוא ביקש.
לא, אחרי זה אלוהים אמר לו לבחור את האנשים, תראה מי ילקק ומי לא.
נו, אז זה סימנים לא ניסיים, זה נס. מי שמלקק זה נס, מי שמלקק זה התנהגות אנושית. אחד מלקק כמו כלב, ודווקא אותו לוקחים.
סימנים, לא סימנים.
הרבה סימנים יש פה.
וגם עם הלחם, עם החלום.
תראה סימנים בדרך. אפשר לשיר לו. כן, יפה מאוד, הערה יפה. כן.
מה העניין של גזעת צמר עם חורב וטל? ומה זה העניין של הגורל מול החובט ניסים בחובט? אולי זה
קשור לחובט
בגת?
למה זה פתאום עכשיו בגורל? יפה מאוד, הערה יפה מאוד. קודם כל שמת לב שבניגוד לגת שהוא חובט חיטים בגת ולא בגורן, ופה פתאום הכל בגורן.
איזה סימן של גבורה.
זה מעניין. מקומו של החיטה היא בגורן. והוא מבקש את הסימן דווקא בגורן, אתה מעלה. עוד מה שאלת? למה צריך סימן עם טל, הגיזה והטל, מה צריך את כל זה? ונוסף לזה, פעמיים. מה קרה? מה הפעם הראשונה? אגב, יש פרשנים שמסבירים מה שלא כך מסתבר, כי אז בשביל מה לכתוב לנו את זה? יש פה פנצ'ר, כאילו, אולי הוא חשב, נראה לי שפלו הרדק מביא את זה באחד הפירושים שלו, שהוא חשב שאולי טבעה של הסגוס, מה זה צמר? צמר זה סופג, הוא ספוג כזה. אולי זה דרך הטבע, אבל אני לא מכיר, אף פעם לא ראיתי, שיש מצב כזה, שאדם שוכב עם איזה סק שינה בחוץ, ואין שום טל על שום דבר חוץ מעל הסק שינה שלו. זה תחשוב, אולי החבר שלך שפך עליך במייה, אם נתבת כל כך. לא יכול להיות. לא יכול להיות. נכון שיש חומרים שיותר סופגים לחוט, רואים את זה. אתה משאיר בגד בחוץ, אתה רואה, בגד צמר יותר קולט את הלחוט. אבל לא בכמה כזאת שהגורן יבשה לגמרי, הקש כולו יבש, כל מה שמסביב יבש, הבגדים שכולם יבשים, רק הצמר הזה שהוא שם פה לניסיון, רק זה, לא רק שזה רטוב, אלא זה, הוא סוחט אותו, הוא גם זורה אותו, גם עושה ככה, מפזר את המים לכל עבר, ועוד אחר כך סוחט כוס שלמה. ולא כתוב מה עשה עם הכוס. זה לא יכול להיות שהוא חשב שאולי זה לא סימן טוב.
מי אמר שלא ירוד גם טל על כל
ה... כתוב, פורש. היום הוא בקש. אם טל יהיה על הגיזה לבדה, ועל כל הארץ יהיה חורב, ידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, והיא חן, וישכם במוחרת, ויעזר את הגיזה, והיא מצטל מן הגיזה, מלוא ספל מים. ומה קרה מסביב? יבש לגמרי, והיא חן.
זה לא כתוב.
והיא חן. ויהי חן מה?
ויהי חן שהגיזה.
חן חן. חן חן כן או חן חן לא? מה היה?
לא. הטל הוא תמידי. אי אפשר להפסיק טל. יהיה קטל לישראל. זה משהו שתמיד...
תרשום ביומן. יהושע וגדעון, זה עצר את הגשם, את השמש והירח, וזה עצר את הטל. גיבור גדול לעצור את הטל, קטן עליו. בטח שעצר את הטל, כתוב, איכן. אחר כך שהוא ביקש הפוך, מה תגיד? מה פשוט? בטח מישהו שם לו מטריה מעל הגיזה, נו מה?
יותר הגיוני.
מה יותר הגיוני?
שטל יורד דמים.
אני לא הבנתי, אבל אם הסגוס הזה שהוא שם, הצמר הזה רטוב, מה זה יותר משנה אם היבש זה היבשה או הרטוב זה הגיזה? מה זה משנה? אתה רוצה להגיד שהוא מנע טל מכל העולם? לא. בגורן. הוא ביקש על הגורן. 5 קילומטר משם ירד טל. בשבילך. בסדר? סידר לך. אבל אני שואל על גדעון, המופת הזה לא מספיק לך? כן.
אז
כאילו, די פשוט, אבל כאילו, מה כל הקטע הזה בכלל? כאילו, הוא כבר דיבר, הוא גילה את נפש, הוא נביא, דבר השם. אז הוא שואל צמר, למה לא לשאול השם, אני אצא לכלו? בדיוק, למה הוא צריך את הסימנים האלה פתאום? יש לך אונליין, תרים טלפון, תדבר. הוא מדבר, הרי, שהוא מדבר. זאת אומרת, שיש פה איזה ריחוק, יש פה איזה אלוהים, יש פה איזה מידת הדין, יש פה איזה פחד, מה קרה? יש פה איזה מידע שאנחנו לא יודעים אותו. כן.
הוא היה הראשון
שצריך ללכת. יפה. לא, אבל זה הוא עושה אחרי שהוא כבר קיבל אומץ. זה הרי יפה. חבר'ה, תישארו, אני עולה. תמשיכו בלעדיי. זה סימן, אגב, שהוא התגבר על עצמו. הסימן עשה את שלו. הסימן עשה את שלו. נכון? תראה, כתוב. וישכם ירובעל. הוא גדעון. גם זה לא שאלתם. מה זה וישכם ירובעל? הלך לישון ירובעל, קם גדעון. לא יודע אם להשוות את זה, לרמב״ם יש איזו אמירה בערבית, בספר המורה הנבוכים, שהערבים חושבים שהאדם הוא עם סחמר ועצבח נבי. אדם הולך לישון חמור וקם בבוקר נביא. הרמב״ם אין כזה דבר, אין מצב כזה. אז פה, מה קרה? הלך לישון ירובעל וקם גדעון. וישכם ירובעל הוא גדעון. מה, אנחנו לא יודעים שהוא גדעון.
ירובעל מעיד על פחד, כי אז
ירובעל
עושה את זה בלילה ולא ביום.
מעיד על אומץ. הנה רגע, אתם מתווכחים, רגע, זה ויכוח יפה. ירובעל זה מלמד על האומץ לב של האבא שלו, שאומר לכל האנשים החוליגנים שם שרוצים לעשות בו שפטים על מה שהוא שבר את הבעל, אז הוא אומר, צוחק עליהם, אומר להם, אתם תריבו לבעל, אם אלוהים הוא ירב לו, והוא מקלל את הבן שלו, ירב בו הבעל, קורא לו ירובעל. הם כולם רוצים שם הבעל לבטלה, גבל. אז הם מוכנים עכשיו לעסקה הזאת. בסדר, שהבעל ייכנס בו. שמחה גדולה. אז מי מפחד מהשם הזה בעל? אתה צודק ואתה צודק. שם ירובעל הוא פחד מצד אחד, אומץ מצד שני. אומץ לאבא שלו ולא עצמו, שמצפצפים על הבעל ולכל המיסטיקה השחורה שלו, ולכל מי שהוא שם קצת עובד אלילים, זה מפחיד. אבל מה מפחיד פה? מה קרה? לא מבינים, יש פה פחדים כאלה, לא, מאיפה זה בא הפחדים האלה? בואו נמשיך הלאה לקרוא. דיברת על גדעון? אני רוצה שתדבר עכשיו על הגדודים.
מה?
עכשיו תשאל משהו על הגדודים שבאו. אתה האשמת את גדעון, גדעון היה צריך ללכת. הראיתי לך לא, גדעון קם פרש גזונט, הכל בסדר אצלו. התעורר לאדם חדש, הוא קיבל אותות ומופתים. הכל בסדר אצלו. אבל לעומת זאת, מה השאלה שצריכה להישאל?
עוד
שאלה, גדעון, אפ
למה הוא מקבל את
הפסוק
בין,
כי הוא
צב שם? אתה לא יודע מה לעשות, לא?
לא הבנתי. ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, איתך מתיתי את מדיין בידם.
כן, כי הוא כבר יודע זה, לא?
פן יתפאר עלי ישראל אמור, ידי הושיע לי. לא הבנתי, מה הוא יודע?
כי הוא כבר יודע מה צריכים לעשות
כאן. מה צריך לעשות?
כבר ביקש על המלחמה.
על איזה פסוק אתה מדבר?
פסוק
ב', מה
שאלת שם?
פסוק
ב'?
הקדוש ברוך הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו,
למה הוא צריך להגיד גדעון?
לפני שאתה הולך להילחם, רגע, זה לא פוס, אל תרוץ מהר להילחם. 30,000 איש, 32,000 איש, זה יותר מדי. מה הדאגה? מה הבעיה?
יגידו, שזה פאו כאילו.
תסתכל טוב מה כתוב אלעד. האנשים האלה יגידו,
ידיע
שכוחי ועוצם ידי, עשה לי הניצחון הגדול הזה. זה החשש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מספיק לנצח את מדיין, צריך לנצח גם את היצר הרע. משפט יפה כזה, נכון? כתוב בספרי מוסר.
בכל מקרה זה
נגמרה מלחמת עזה, ניצחנו, הכל טוב ויפה, עכשיו צריך להתגבר על המחלוקות ועל היצרים ועל הביזיונות ועל ה... כן, לא נגמרה המלחמה. עכשיו מתחילה המלחמה האמיתית. כן.
בסוף גדעון כן מביא איתו את האנשים. אחרי המכה הראשונה שהוא נותן, הוא מבקש מכולם שיבואו לעזור.
הוא מזיק. הוא לא מבקש. לא דייקת, הוא מבקש משבט אפרים. אבל מי כן בא לעזור לו בכל זאת? לעזור לו או להפריע לו, זה לא בטוח שזה כוח לעזור. נכון, מי מגיע? תסתכל טוב. קרא את זה עוד פעם? כל רם, תקרא, שישינו, תסבור את הרם.
באשר
ובזבולון ונפתלי. ובזבולון ונפתלי. ועכשיו אתה תקרא את מה שאתה קרא התכוונת. תקרא בכל רם. הם עוד לא קראו את הפרק הזה, זה סוף זה פרק ז' שם. תרצת הלאה קצת בפרק ז', אבל תקרא בכל זאת.
שלח גדעון בכל
הרפואים. ו? לזה התכוונת שהוא קורא לכולם לעזור לו? לא, זה לא כולם. זה רק שבט אפרים. רגע, נו, נו, תגיד, תגיד. את השנייה שאמרת את זה אני רוצה, את השני. קצת לפני אפרים. ויזעקו. ותקרא, תקרא את הסוף, תקרא את כל הפסוק. תקשיבו טוב, תקשיבו, ואלא תכף אתה צריך לקרוא עוד פעם את הפסוק שלך, ונראה אם תגלו. תקריא את הפסוק שלך. רגע, 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 צור. כן, 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 כן.
מלאכים שלח גדעון בכל
הרפואים למור, ודו לכם. לא, 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 שלך, שלך, אילת.
ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק גם הוא אחריו, ומלאכים שלח, ואשר הוא בזבולון ונפתלי, ויעלו לקראתם.
עכשיו תקרא רק את הקטע האחרון, ואתה תקרא רק את הקטע הראשון.
אני אקבל את זה אותם.
תסתכלו בשני הפסוקים.
כן, כן,
אבל... תגלו את ההבדלים. פרק ז' פסוק כ"ג, למרות שזה לא מה שביקשתי מכם לקרוא, אבל בכל זאת אם כבר עלית על זה, אז נא לקרוא את זה. ותסבירו לי מה, למה אני מתעקש פה על הפסוקים האלה.
סיבת הכניסה למלחמה? זאת אומרת, עצם זה שהמדיינים, המדיינים,
מדיין ועמלק נגד,
היו יותר
באזורים
של ה...
תשאל שאלה. בלי פירושים.
למה דווקא הם
נשאו? למה? הוא גייס אותם, זאת שאלה בלי קשר לפסוק השני.
לא,
זאת שאלה יפה, למה הוא גייס דווקא את השבטי הצפון?
בגלל
שבגללם הם נכנסו לקרב,
זה בגלל שהם היו בתוכם,
ושמדיינים
הכי הרבה
פגעו
בהם.
הם מסביב עמק ישראל, בסדר,
פירוש יפה. זבולון כבר לא נסחר עם ברק וזה, למה הוא לא מוזכר?
כן.
איפה זבולון?
זבולון, נעלם. שבט זבולון נעלם. הוא מגייס אותו, נכון? פסוק שאלה דקרי זה פסוק הגיוס, נכון? ולעומת זאת
כל זבול פחדנים?
לא יכול להיות, אתה אומר
כל 22,000 זה מזבולון?
יכול להיות ששבט זבולון הם הפחדנים? הרי דבורה אומרת עליהם בפשירת דבורה, זבולון עם חרף נפשו למות, ונפתלי פסיק על מרומי שדה. שבט זבולון קבל צלש הרמטכלית. ותגידו, אולי זה עבר להם? ראו, כמו מלחמת לבנון, ראינו מה היה, יאללה, עכשיו אנחנו כבר לא כאלה. כבר לא מתנדבים ראשונים. לא. תסתכלו בדברי הימים א', פרק י' ב', נכון? פרק י' ב', פעם למדנו את זה, הזכרנו את זה. דברי הימים א', פרק י' ב', זה הלוחמים שבאים אל דוד, מדבורה עד דוד. שבט זבולון מתואר שם כ... השבט האמיץ ביותר. וכתוב שם כך. אנשים שבאו, פרק י' ב', פסוק למד ד'. ומזבולון יוצאי צבא, אורחי מלחמה בכל כלי מלחמה. לא נגלה פה סודות צבאיים, אבל אתם יודעים שבצהל יש רק יחידה אחת כזאת שמלוחמת בכל כלי צבא מלחמה, שאין כלי נשק שהיא לא מתאמנת עליו. יחידה מתכלית כזאת. ופה יש 50,000 איש כאלה, 50,000 איש לוחמים בכל כלי צבא המלחמה. אין מיומנות מלחמתית שהם לא בקיאים בה. ולעדור בלא לב ולב. אין אצלם פחדים, אין אצלם בכאילו כזה, עושים ככה ואומרים ככה, אומרים ככה ועושים ככה. הם לא נצעקו, אתה אומר, הם בשקט באו, שושו. לא נראה. ממש לא נראה.
שילך. מה אתה
בכלל בא במלחמה אם אתה ירה וחרד? יפה ביותר. השאלה הזאת חיכיתי. בסדר? אז יש לנו בינתיים שתי תעלומות חדשות נתווספו. אחד, לאן נעלם שבט זבולון? דרגע האמת. עכשיו לוחמים פה, עכשיו הורגים. ועכשיו הולך הביתה. ואי אפשר להגיד שהוא לא שמע. פרצה מלחמה והוא ישן בדיוק. למה? כי השבט הכי קרוב לעמק ישראל זה שבט זבולון. הם יושבים מעל העמק. צפונית לעמק, כל אזור של נצרת עילית, כל האזור הזה, זה זבולון. גליל התחתון שמעל עמק ישראל. אז למה הוא לא מופיע? שאלה שנייה, וזאת שאלה חשובה ביותר, אפילו קודמת, אבל בגלל שראיתי שאתם שמים לב לשני הפסוקים האלה, הבחנתם בזה, אז רצנו לזה. השאלה הקודמת היא, מה קרה פה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יש פה יותר מדי אנשים. אנשים פה יגידו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. נו, יפה. אז מה עושים? ממעיטים את הכוח. תגיד להם, מי שירא וחרד, מה יעשה? ילך? חזור שנית? מישהו אמר ילך הביתה? לא ילך הביתה. שימו לב, הקדוש ברוך הוא לא צריך ועדות חקירה אחרי תום מלחמה. הוא כבר יודע שאדם שיש בו פחדים ועלול להיכנס להלם קרב, הדבר הכי מסוכן לעשות לו, זה לשלוח אותו הביתה. בשום פנים ואופן. מדינת ישראל גילתה את זה רק אחרי מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים, יש מלאים עדיין שרידים כאלה של אנשים שהם בהלם קרב, ולא יצאו מזה, ולא יצאו מזה כל החיים. מלאים בתי חולים לחולי נפש. כי התייחסו אליהם כפגועים, כפצועים. במלחמת לבנון הראשונה, כבר למדו את הלקח, והתרגולות היו לא לפנות. אדם שהוא נכנס להלם קרב, בשום אופן לא לשלוח אותו לאחור, לא לשלוח אותו הביתה.
למה לא?
משמים אותו בתאגד, הוא פותח נזרקים, מסדר את זה, מקלף תפוחי אדמה, זורק לסיר, וחינכו אותנו, כל איש לוחם שמגיע לתאגד במקרה, אם זה פצוע או משהו, או סתם איזה מנוחה, עובר באזור, תיכנס, תן לו תשפחה לגע, כל הכבוד שאתה פה, איפה יש את העוזר, בתוך המלחמה.
אבל פה זה
נפלא. אבל פה, יפה, זאת אומרת, אנשים האלה שכבר עכשיו מפחדים, לא לשלוח אותו הביתה. לא לשלוח אותם הביתה. שלא ישרת להם. אתה צודק. בהמשך אני אגיד משהו שהוא קשור לתוכן התנכי. אבל אי אפשר להתעלם מהתובנה הזאת, שאת רואה שרק היום אנחנו מבינים דבר שהוא כבר מופיע בתנך.
אבל
סיבת
דברים אומר,
הירח לבית. כן, נכון. אז קודם כל יש שם שני אמירות. אתה זוכר? יש שם רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, נדמה לי. אחד אומר עבירות שבידו, והשני אומר עבירות מלחמה ממש, מפחד מאבחת החרב. מה? לא, עבירות שבידו, אז הוא לא יהיה מתוסכל, הוא יגיד, סדר, נפל. אני חריג, באמת עלול להיות. מה, אני לפני שבועיים התחצפתי לאמא שלי, אז עכשיו אני אלך לקרב? מפה לעליי, כל המלחמה זה בגללי. אז לא יחזור משם. כבד את אביך, למען יאריכון ימיך, נכון? אז עכשיו פתאום הוא עושה את כל החשבון הנפש שלו, כל הכאבים שלו עכשיו יוצאים. אבל אתה צודק, שם באמת יש עניין מיוחד, אבל שני דברים יש להגיד בזה. א', זה מלחמת רשות, ב', זה כמו שאתה אומר, זה לפני יציאה לקרב. אתה רואה גם פה, לכן אני מסכים איתך, זה לא רק זה, אבל בכל זאת התופעה מזכירה. מה זה לצפור מהר הגלעד? זאת אומרת, לא ללכת הביתה, אלא לתצפת, בדיוק. הם יעברו את הירדן להר הגלעד, עוברים את הירדן להר הגלעד, יושבים בטריבונה ויסתכלו, מה יהיה פה? אומרים שיהיה פה שמח עוד מעט, אז כדאי שתראו. מעוף הציפור. מצפורים בגליל יש, נכון? יש מצפור. למה לציפור קוראים ציפור, אתה יודע?
בגלל
שהיא צופרת. צופרת. פי 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 פי. צפרה טבע. אתה יודע מה זה צפרה טבע? למה קוראים לו בוקר טוב צפרה? כי הציפורים הן משקימות. כן, אתה שומע את הצפצופים שלהם. כן, אגב, בהמשך אתה תראה אגב, ציפור זה אחד החיות שהיא מוגדרת כפחדנית. נכון? תסתכל על ציפורים עכשיו. מעכשיו על הלאה, אחרי השיעור הזה, אתה עוקב אחרי ציפורים, ואתה מגלה שאיזה ציפור. אני עושה לה פשט, היא בורחת. תעשה פשט לחתול, תראה מה הוא עושה. הוא נדרך, מקשיב לך, הוא עוד שנייה זנק עליך. תעשה את זה לנמר, בכלל תראה איפה אתה תהיה. אבל ציפור, אתה רק זז, מזיז את הראש, היא כבר על העץ. לצפור, אז יש פה גם...
אני בגודל אבל הציפור, ציפור בגודל שלי, לא תכחל עם זה לפשט.
בוא, לא יודע כמה אתה התעסקת עם ציפורים, אבל ציפורים, גם חסידה גדולה, יש לה. תתקרב אליה, תראה פעם. יש לי תמונת סרט כזה, איזה בחור שהלך לצלם להקת סכנאים. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להתעסק עם ציפורים? תקנה זום למצלמה. אני עמדתי עד איש עם זום כזה, יותר גדול מהזום הזה, הבאתי את כל הציפורים לתוך המצלמה. הוא בצלמת פוקט כזאת התקרב, כל 50 מטר שמתקרב, הם התרחקו 200. מה אתם פחדים? כולה צלם, מה? לא, ציפור מפחדת. תכונה כזאת, כן. ציפור בקף קוראים לזה, ציפור בפח. יפה מאוד. יפה מאוד, שימו לב אגב, גם שם. החלום הזה של השינגימה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נחה, ותשמע מה ידברו, ואחר תחזקנה ידיך. נכון? הוא יורד לשם. קודם כל, למה הוא מפחד? הקדוש ברוך הוא אומר לו, הגיע שעת השין, תקוף אותם. מה אתה מפחד? מה, אם ירא אתה לרדת, רד אתה. מה הוא שמע שם? אפשר לחשוב. מה הוא קיבל? הודיע שין ג' אחד לשין ג' השני, ש... השם נתן ביד, ביד מדיין את גדעון. אמר פה מישהו קודם, אני לא מבין, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה בנבואה ממש. החלום של הגוי הזה, השין ג' זה יותר טוב מנבואה ממש. אז אנה אנו באים? איזה מין מידע זה? תגיד, הוא קיבל מידע מיוחד וסודי. מה זה מידע? תראו לעצמכם, איש שבק חוזר חזרה ומוסר מידע סודי מהמפעיל. פלוני הוא שאב את זה מאיש המידע אלמוני. ואז שואלים אותו, מה מקור המידע? מה, איך הגעת למסקנה הסודית הזאת שהחמאס הולכים לעשות כך וכך? אז הוא מספר, אני ישבתי אצלם במסעדה, בלבנון, ניגבתי איתם חומוס, ופתאום אחד אומר לשני, יאחי, שמע איזה חלום היה לי הלילה, אל יהוד יעשו ככה, והם יעשו ככה, והם ככה. אז הוא מספר, זה, הנה, הנה המקור. תגיד לו, תגיד, אתה נורמלי. זה מקור. מה זה? מה זה עושה? מה חלום? איך הם סעורים מתאפך? נו, אז הוא הגיע למסקנה שגדעון ינצח. נו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו שאתה תנצח. מה יותר טוב מזה? כן. יפה מאוד. אז מה זה עוזר שהם מפחדים? גם הם מפחדים. אבל כולם מדברים על פחד. היום שיעור הפחד. גדעון והפחד. מה זה עוזר? אתה בכיוון, אבל עוד לא. בסדר? ברור, תחשוב, תמשיך לחשוב. כן.
בדרך כלל חולבים את מה שחולבים במשך היום.
זה בדיוק מה שכבודו אמר. יש פה איש עומד לפניך, כדמך ואמר, הם מפחדים. אבל מה זה עוזר? זה מה שאני שואל את עצמי. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, במפורש, אתה תנצח אותם, כנס בהם. אל תרוצו לתת תשובות, לא יצא טוב. אל תרוצו לתת תשובות. בואו נתמודד קודם עם התמונת מצב. ברור, המדיינים מפחדים. זה, אגב, זה לא כל כך ברור. כאילו מה? איזה שינגים אל אחד אומר לשני, פירוש לחלום? אז יש פה איזה טיפוס אחד פחדן. מה, זה אומר שכל הצבא אסור לי מפחד?
אז לא
אמרו
לו.
לא, אבל איך הוא אומר, אין זאת מבדיק עם גדעון בן יואש?
כי הוא מפחד!
הוא לא מכיר את גדעון בן יואש.
בטח, הוא בטח שהוא מכיר.
איך הוא מכיר?
למה לא? הם התכנסו לזה, בטח.
שינגים עם מסכן וצוקמח ב...
אתה יודע מה? יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. מה? אני ה-CNN של המדיינים עבדת שעות נוספות.
אפילו אגב אשכנזים מכירים איזה מקים. מקי
פתנים, כן, גדעון, גדעון הוא לא מק, הוא ממקוף גדול. אבל יכול להיות שהם צודק, אני לא דוחה את זה על הסף, יכול להיות שזה מה שעוזר קצת לגדעון, איך הם יודעים מי אני? פלא פלאים. אבל עדיין לא מובן מה זה נתן לגדעון. וכמובן אנחנו לא מבינים, למה צריך לספר את זה?
פשוט, נופלים בהם את הרבה לבוא.
נו.
אולי זה צריך להיות חייב להיות דרך.
זה מה שמפחיד את גדעון, אתה אומר. תצפית מפקדים, הוא עושה סוף סוף.
פסוק שבא לא במקרה לפני.
יפה מאוד. תסתכלו מה קורה אחרי שהוא עשה את הניסיון, נכון? ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי חורב אל הגיזה לבדה, קורה בפרק ו' פסוק מ', ועל כל הארץ היה טל, וישכם ירובעל וגדעון, וכל העם אשר איתו, ויחנו, שימו לב איפה, על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו בעמק, היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק. הוא נמצא בשיפולי, באזור של תל יוסף, כן, העלייה מכיוון קיבוצי העמק. כן? יש גבעה כזאת שמסתירה, גבעת המורה נמצאת צפונה לו, הוא מתחיל לעלות מעין חרוד לכיוון גבעת המורה, ו... יפה מאוד, עכשיו תראו מה כתוב פה. ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל למור ידי הושיע לי, אני אתן להם והם יגידו, זה אנחנו עשינו. ואתה קרנה באוזנם למור, מי ירא גבעת המורה וחרד אין חרוד. שומעים את הסמנטיקה?
ויצפור עין.
ויצפור, כבר אמרנו, זה, ציפור זה מרחוק וגבוה ופחדני משהו. כן? ישוב ויצפור מהר הגלעד. וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. בואו נעביר את זה, תרגם את זה עכשיו לימינו. הוא הצליח לגייס 32,000 איש. שזה כמעט אוגדה וחצי חיר. חיר טוב. אנשים שבאו למלחמה, הם ידעו מה הולך להיות פה. הם לא באו לפיקניק. הם הבינו שיש פה מלחמה, גדעון תוקע בשופר, הולכים להילחם במדיין. מדיין באמת להילחם נגדם זה פחד, זה לא דבר פשוט. עם גמליהם אין מספר, והגמלים זה ג'יפים כאלה לוחמניים למדי. זה מפחיד. אתם יודעים לקראת מה הולכים. אף אחד פה לא נולד אתמול. ופתאום גדעון אומר, מי שלא רוצה להילחם, צעד קדימה. שני שליש מהכוח הלוחם צועד קדימה. גדעון נשאר עם 10,000 איש. אז למה באתם? למשל, אז למה באתם? מה, באתם על הראש? מה קרה? איזה פחד נפל פתאום על כולם?
שירת דבורה.
מה?
שירת דבורה, רואים שדבורה מבקרת את השבטים של
דבר לילה. אבל עכשיו זה אותם שבטים. נפתלי, זבולון, נוסף גם אשר, ישכר אין פה, מנשה יש פה.
והכריחו אותם לבוא.
הם ראו את המספר שהכריח אותם.
הכריח אותם, תקע בשופר, מי שבא, בא. מישהו הכריח?
מלחמת מצווה, מלחמת
רשות. לא שואלים מי ירד רך הלבב.
נו, לא שאלו מי ירד רך הלבב. אז הם חייבים להגיע, אז הם הגיעו.
אבל תקעו בשופר. הגיעו 30,000 איש, זה פסיק קטן, זה לא כזה הרבה כמו שאתה חושב. זה כלום, אתה יודע כמה אנשים נהרגו במלחמה פה? כמה אנשים נהרגו פה? אתם יודעים כמה אנשים נהרגו? רק באותו לילה שגדעון תקף אותם, נהרגו 120,000 מדיינים וערבים ומלכים וכן הלאה. הוא השלים את המלאכה, רדף אחריהם עד אזור ודי סירחן שם בכיוון ערב הסעודית, הרג עוד 15,000.
עד ערב הסעודית?
כן, רדף אחריהם עד ערב הסעודית. כן, בוודי סירחן. ועוד 15,000. 135,000 רק הרוגים. והוא בא עם 30,000 איש. זה עדיין יחסי כוחות מטורפים.
כן.
נו, בדיוק. אז למה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, התפארו, אם אני אעשה פה איזה נס, עוד יגידו, אנחנו לקחנו את המלחמה בסיבוב. רק אם יבואו 300, אז יגידו, לא. זה מהקדוש ברוך הוא. מה הולך פה? 30,000 איש, את אומרת משהו חשוב. מה את אומרת? אני אגיד לך משהו. 30,000 איש שעכשיו עשו להם את האפשרות ללכת הביתה, ייתכן מאוד שהם פחדו מאיזושהי עבודה זרה, משהו. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, תסלק, בסוף תישאר רק עם 300, 300 האלה, מתוך האלף, 10,000, נכון? 10,000 האלה שעכשיו נשארו, עדיין גדעון, או הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, רב העם, עדיין, נכון? הוא אומר, אחרי שהוא נשארו לו 10,000, והיום אומר השם בגדעון, עוד העם רב. Too much. 10,000. לפי השאלה שלך, 30,000 זה נס גדול היה פה. 10,000 זה עוד יותר נס גדול. אז למה צריך להגיע ל-300? הנימוק הרוחני שבגללו צריך להוריד את הכוח הלוחם למינימום, הוא לא מתאים לעבודה זרה, אלא בדיוק ל...
יראי השם.
להפוך. יראי השם אומר, כוחי ועוצם ידי? ידי הושיע לי? אלא מים? אה? לא. עובדי עבודה זרה יגידו, הבעל עננו, פן יתפאר עליי ישראל לאמור, הבעל הושיענו, כמו שהיה בימי דבורה. הקדוש ברוך הוא עשה להם נס, ומה הם אמרו? זה מהבעל. הזהב הרביתי לה, אני נתתי את הזהב, עשו לבעל. זה הבעל נתן.
כסף.
אז מה פה הבעיה? מה התסמונת הנפשית של אנשים שיגידו כוחנו ועוצם ידינו? חוסר אמונה בכל, בדיוק. אתאיזם מוחלט. יש רק אני. חזל מאשימים את בר כוכבא שהיה כזה. לא תסעוד ולא תחשוף. זה הבבלי. בירושלמי לא מסופר עליו כאלה דברים. אבל בבבל, אחרי שהסתכלו על כל הכישלון הגדול שהיה פה, אז אמרו, בגלל זה, חיפשו איזה סיבה רוחנית, למה זה קרה. אז אמרו, הוא עמד, לא תסעוד ולא תחשוף, אז תסתדר לבד, נו, תסתדר לבד עם הרומאים, נראה אותך. לא הולך. לא הבנתי.
יראה השם
של... איפה אתה רואה יראה השם? תראה לי פה יראת השם. היא תתעלל. אם תראה לי יראת השם, היא תתעלל. אני לא רואה פה יראת השם. אני רואה פה פחדים גדולים.
יכולת שלהם יכול להיות.
מה?
יכולת שלהם יכול להיות.
לשאלה כן, תשובה לא.
יכול להיות שמי ירא וחרד ישוב ויצפור, שאתה קישרת את זה למחנות, להעין חרוד, למחנה מדיין, היה לו מצפון, בגלל המורה, שבעצם מי ירא וחרד ישוב ויצפור, בעצם היראים נשארו, החרדים צפרו. הירא זה שם נמצאים מדיין, והיראים הלכו ונשארו למלחמה.
לא נראה לי, אני אגיד לך למה.
למה?
בגלל הרצף התחבירי של הפסוק. זה רצף אחד. הוא אומר לו, ויאמר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך מתיתי את מדיין בידם. בידיך אני יכול לתת, אבל בידם. אתה אדם, אתה ירא שמיים. אתה רואה שגדעון כל הזמן יש לו דו שיח עם הקדוש ברוך הוא. אבל כל האנשים שנתקבצו סביבו, מה הם? מי הם? אם הקדוש ברוך הוא מעיד עליהם שאי אפשר לתת להם נס, אי אפשר לעשות להם נס, כי הם ייחסו את הנס לעצמם ולכוחם ולגבורתם. הקדוש ברוך הוא לא בא לספק את האגו הגברי של כל האנשים, קומץ יהודי. אז זה קודם כל, אתה שם לב מי האנשים מסביב. אבל עדיין קשה, כי באמת למה 22 אלף איש התחפפו? ברגע שרק פתחו את האפשרות ללכת, הם הולכים, למה? לא, אז למה באתם? הם לא היו גברים קודם? מה קרה להם פתאום? אז למה באתם אם לא האמנתם? אגב, אתה שם לב שאנשים המאמינים לא כל כך הגיעו. הגיעו אלה שלא מאמינים. אלה שכוחנו ועוצם ידינו, זה הטריגה שלנו. יפה. אז אפשר להגיד את מה שהתחלתם להגיד קודם, שמה שמפחיד את גדעון, ומה שמפחיד אותם עכשיו, זה ההתגלות הבלתי נדלת של המראה שהם עולים למעלה לעשות תצפית מפקדים, 30 אלף איש עולים ברגליהם לגבעת המורה, ואז העמק פרוס למטה. כהרבה לרוב, כל העמק, מאזור שם, מבית אלפא עד נהלל, רואים ככה את הכל, מה מילל, מה מילל, וואלה, אילו, איזה דבר זה, שחור כמו הלילה. רואים איזה צבא אדיר עומד מולה, 135 אלף לוחמים, עם כבשים ועם עגלים ועם פרות ועם שברים ועם כל מה שיש להם שם בפנים. כן. קפצונים כאלה, אתה רואה, קטן עלינו, הנה אחד שצריך להגיד, הוא התפאר, קטן עליי. מי שולחים אותי, הייתי נכנס בהם. בדיוק אותך היה צריך לסלח, אל תעלב, אבל כמוך, בהשקפת עולמך, אותם אמר הקדוש ברוך הוא שימו בצד, לא, אותם לא... תודה רבה על העזרה, אתה באמת גיבור גדול, לא צריך. כן.
כל קטע, כל
סיום
של קטע, יש,
נותנים
לנו את המצדיק של המחנה של מגיע. זה ארבע פעמים זה מופיע.
כן.
בהתחלה מידן ועמלק ובני קדם בעמק ישראל.
יפה מאוד.
אחרי זה בגבעת המורה, אחרי זה במתחת בעמק, ואז מפלים בעמק הרבה לאור.
יפה מאוד, הערה יפה מאוד. לא שמתי לב איזה הפעם. הערה יפה מאוד. נחשוב בהמשך מה זה אומר. מה זה אומר? ראש אמן, אתה אומר. תן לנו איזו סקירה על השטח, כוחות ומשימות. כן. של אחר כך. כן, זה דבר אחר כך. זה קשור. אנחנו עדיין מנסים לפתור. כן, עוד שאלות עכשיו, יש עוד קצת, כן.
פסוק ו' ז' וח'. ו' כל אלה שמלכים לפה זה 300 איש, ואותם הוא קורא למלחמה, ואז הוא אומר, כל יתר העם קרוא בקש ומיים. בפסוק ז' בסוף, כל העם ילכו איש למקומו. העם והעם. ואז בפסוק ח' הוא קורא להם כבר איש ישראל. למה? מה זה השינוי הזה של בין עם לבין איש ישראל?
יפה מאוד. הבחנה יפה, מה אתה אומר? זה תכף נראה. בכל אופן, הבחנה יפה, הבחנה יפה, הכינוי של זה, אבל אתה ככה דילגת פה על המלקקים, ככה שמת לב לכמה פרטים מעניינים. מה בדיוק הוא חיפש שם? איך הוא בדיוק מיין אותם? מה זה המיון הזה? איך הוא יודע מי לקחת, מי מתאים, מי לא מתאים? סתם, בהקראות.
מי שעושה ככה ומי שעושה ככה.
אז תכף ננסה לבדוק את זה. כן, רוצים לשאול עוד? כן. שלוש מאות האיש של כל ה-9,700. כמה צריך, אתה אומר? כמה שופרות צריך? טוב, תזכור את השאלה הזאת, שאלה יפה. ויקרו את צדה.
העם
זה צדה. צדה העם, יפה, אתה צודק, צריך את צדת העם. לא יודע, שאלה יפה, הערה יפה. קטנה, אבל לא יודע. בואו ניכנס קצת יותר לעומק. ברור לנו, הנושא היום שצריכים להעמיק בו, זה עניין הפחד. כן? ושימו לב, גדעון, כן?
אוקיי, אפשר משהו להעיד, חיובי כאן בעצם. מאיפה מוצא הכוח לחשוט האנשים האלה, לתת עכשיו? כי אתה תחשוב, 32,000 יצאו, פתאום נשאר 300. כי אם הם יצאו לקרב, פתאום כל החדיבה מבורך, ויש כמה אנשים כאן, איך מוצאו אומץ כזה?
אתה מדבר על ה-300?
כן.
יפה מאוד, יפה מאוד, הערה חשובה ביותר, הערה שלך חשובה ביותר. הוא אומר, שאלה מאוד פשוטה, השלוש מאות איש האלה, איך גדעון הצליח להוליך אותם לקרב? הוא אומר, אני הייתי שם, הייתי בורח.
אני.
אם אתה תגלה מי הם היו, בסוף כשנגלה את הסוד, מי הם היו האנשים האלה? המכבים. עד כמה שאני זוכר, היו כ-3,000. ואחר כך היו קצת יותר, היו תלוי באיזה קרבות. היו קרבות של 900, היו קרבות 3,000, 6,000, תלוי באיזה קרב. מעטים ביד רבים. זה לא חידוש גדול, אתה מבין, המכבים כבר יש להם תקדימים היסטוריים רבים. יש דוד, יש גדעון, יש... גם דבורה זה לא היה מעטים נגד... זה היה מעטים נגד רבים. וגם, כן. בכל אופן, השאלה הזאת היא מצוינת. איך הם שעבו, מאיפה שעבו את העצומות נפש לצאת 300 איש נגד 135,000. והם כבר ראו אותם, הם יודעים איך המחנה נראה, רוב הצבא כבר ברח. ועוד 9,700 סולקו הביתה, אותם כן שלחו הביתה, את אלה שליקקו, לא בידם אל פיהם, אלא קראו על ברכיהם לשתות, אותם סילקו. אז איך הם קיבלו? איך הם היה להם אומץ? זה שאלה מצוינת.
היה סרט 300. היה 300 גיבורים ש...
חושב להסתובב על קו 300.
לא, ספרטה.
כן, אני יודע. כן, לא מכיר. כן. זה תכף נדון בזה. עוד מעט נדון בזה. אני רוצה לגעת, לחזור רגע אחורנית. כן, עוד שאלה אחרונה. יפה מאוד, וזה עוד לא קראנו. תקל עד קטע זה, זה עוד לא הגענו. אנחנו כנראה גם לא נגיע היום, אני חושב, כי יש לנו עוד כמה דברים, תכף נראה. בוא נדון רגע בשאלה, למה הפחד? מה נפל לגדעון פתאום פחד? עד כדי שהוא זקוק לניסיון, שזה דבר קשה, לנסות, מנסה את השם ואת השם, לנסות את השם. איך הוא עושה דבר כזה? ועוד לא מספיק לו האחד, הוא מבקש גם את השני. מאוד מוזר מה שקרה פה. הייתה רוח השם עליו, הוא גייס אנשים, 32,000 איש. באו! ופתאום ה-32,000 האלה חרדים. מה קרה?
איזה ניסיון בשביל העם, לא בשביל
העם. אם אתה אומר אולי, אני לא שומע. צריך להגיד משהו ודאי.
זה ניסיון בשביל העם, ולא בשביל
העם. יש פה איזה מימד של ניסיון. אתה יכול להוכיח אותו? תראה לנו את הניסיון. העם היה צריך מה? מה? ממה? איך הקדוש ברוך הוא ניסה אותם? אני מסכים איתך, אתה רק לא יודע להוכיח את זה.
ניסה אותם?
כן, הוא אומר, מה שמך? אביב אומר, היה פה ניסיון של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא ניסה אותם באיזה משהו, אבל איך? מה? איך? סתם הפחיד את גדעון, פתאום לגדעון היה חלום בלילה, הוא תשמע לגדעון, אתה עומד להפסיד פה את הקרב. מאיפה? איך הוא עשה את זה? כן. הם? אבל הפחד קדם. אז זה אני יכול להבין, אני יכול להבין, אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופוחה נערך. למה עכשיו הוא מפחד? 300 איש. מה אני אעשה עם 300 איש? היו 30,000, אתה רואה, כולם פחדו. אז עם 300, אז זה אני יכול להבין את ההמשך. אבל אני לא מבין את הפחד הראשון. מהרגע שהוא תקע בשופר, ורוח השם לבשה אותו, י' כ' ו' כ', פתאום, אם יש לך מושיע בידי, מה קרה? מה קרה? ולמה 30, 22 אלף איש פתאום הולכים ברגליים קרות? כולם רוצים הביתה. ולא נותנים להם הביתה. רוב הכוח הלוחם, שתי יחידות. שלוש חטיבות חיר מתוגברות בעוד שתי חטיבות שריון. שואלים מי רוצה הביתה? גולני וצנחנים הולכים הביתה. אני שר גבעתי, אל תשאלו אותי למה. אתם יכולים לדמיין כזה דבר? שתי חטיבות חיר? שתי חטיבות ילכו הביתה? הנה, פה זה מה שקרה. שתי חטיבות הלכו הביתה. יותר משתי חטיבות. הקהל לא שמע, הכי טוב. כן. אני אקבל אחר כך, יבואו אליי. תחבב אחרי זה עץ אלון כזה שלא יהיה.
עץ זית.
עץ זית. כן.
הוא מרגיש, יש מצב, הוא מרגיש שהם לא זוכים את זה, כאילו, הוא ואבא שלו, כאילו כל השירים האלה,
אני עוצר אותך שנייה, אתה הולך בכיוון אפשרי. אתה בא ואומר, מה הפחיד את גדעון לפתע פתאום? הכוח הלוחם שהתגייס אליו. זאת אומרת, כשאנחנו רואים, זה אגב קורה הרבה מאוד למפקדים בצבא, אתה בא מלא התלהבות, אני אעשה תפקיד פיקודי ראשון, קבל איזה פלוגה, עושים הכנה, נכון? סדרת חינוך כזה לכל הצוות, מתרגשים, מחכים, ויאללה, נסי לעבוד ביחד, פסיכולוג עוזר לכם קצת וזה, שיחות התחזקות כזה לצוות, ומגיעים החיילים, אתה רואה פלוגת מאי, אני לא יודע אם היום יש כזה דבר, אבל בתקופתי היה כזה דבר. זה החבר'ה שהממ"מ היה אומר להם, 20 שניות, אתם רואים את הארץ, זוזו! הם רצים, רצו, עברו 20 שניות, נעלמו. בואו נחפש אותם בשקם, אנחנו עושות קניות בשקם. לא אמרת לחזור, אבל זה אנחנו. זה, תפוסים כאלה, תהפוך אותם לחיילים, נראה אותך. פלוגה כזאת של, קראו לזה גיוסי מאי.
מאי?
מאי, מאי הווה עלה, זה חודש מאי. זה היה סיוט גדול. לפקד על אנשים כאלה, פתאום הגיעו 30 אלף איש, או שהכוח לא מספיק, כי כמו שאנחנו מבינים, מול 135 אלף מדיינים, גיוס לא מוצלח. נו, אז מה הבעיה? מה אתה מפחד? תמשיך לתקוע בשופר, תצעק עכשיו לאנשי אפרים, תבוא, אגב, הוא צעק לאנשי אפרים, ומה קרה? הם לא באו. הם לא באו. מן הסתם הם לא באו. בסוף הם כן באו. אבל נגיד, אתה יכול לגייס, תעשה משהו, תגייס עוד אנשים.
למה מן הסתם?
מה? למה מן הסתם? אני לא יודע, אני לא יכול להגיד את זה בוודאות, אבל אני אומר, זה דבר שבהחלט יכול לגרום למפקד לחשוש. לא בצורה כל כך קיצונית כמו אצל גדעון. תעשה משהו עם זה. מה אתה מתחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש סימנים? מה? מה החשש שלך? אפשרות שנייה שהוא ראה את איכותם הירודה מבחינה רוחנית. כל אחד בא עם המקטרת בעל שלו, ואחד בא עם החוסר אמונה שלו בקדוש ברוך הוא, ואמר, אין, רבים עם אלה, כל הזמן שם ויכוחים אידיאולוגיים. יש אלוהים, אין אלוהים, אין זה, זה לא בא, לא בא, לא בא, עם החבר'ה האלה, אני אתחיל לצח את הבעל, מה יהיה איתי? מה, איפה אני נמצא פה? עדיין לא כל כך מסתבר. כשתראו באמת מה קרה פה, אתם תבינו שזה, כל התירוצים הם בטלים ומבוטלים לעומת האמת. מה אכן קרה פה? אז אמרנו, הפחד של גדעון מוזר ביותר. הצורך שלו בניסיונות, ועוד שתי ניסיונות כאלה מוזרים, תמוע ביותר. הבעיה של ציבור הלוחמים שפתאום נטש שני שליש מהכוח הלוחם, פיק ברכיים. ירובעל הוא גדעון. מה צריך את הפסוק? ירובעל, אנחנו לא יודעים שירובעל הוא גדעון. מה זה? ישכים בבוקר, פתאום ירובעל הוא גדעון. שבט זבולון נעלם. נעלם שבט זבולון. ואמרנו, למה נעלם? עכשיו זה הרגע האמיתי. אתם 9,700, שגדעון אמר להם, לכו הביתה, הם לא הלכו הביתה. הם הסתתרו שם באיזה מקום, באיזה ועדי. איך שהתחילה המלחמה, הם פתאום הופיעו, איך אני יודע את זה? איך יכולים בין לילה להופיע אנשים משבט אשר ונפתלי? זה קילומטרים. זאת אומרת שהם נשארו באזור. אז איפה שבט זבולון? יכול להיות שמשבט זבולון אף אחד לא בא. מה, זה רק 300 איש שנשארו? זה הכל 300 איש משבט זבולון? זה כל השבט.
זה
הספרי השם. לא הגיוני. הם צריכים לקפוץ מהמרפסות ולרוץ.
מי זה 22,000 אנשים, נפתלי או זבולון?
כולם. מורבוביה. ומכל אחד, נציגים, פחדנים יש מכל שבט. אז אני שואל, איפה שבט זבולון? איפה שבט זבולון? שאלה קשה מאוד. הוא גויס ולא נלחם. ברגע האמת הוא לא מוזכר כלוחם. אמת? אתה זוכר את הפסוקים האלה? סתירה בפסוקים?
אבל אז למה הם עשו?
למה עשו מה?
למה הם הלכו?
זו השאלה, איפה נעלמו? אתה אומר שהם ברחו. בבקשה, הנה, עכשיו עוד רגע הוא הופך את השור. טוב רבע, הפסקה, תלכו, תחזור. פופקורן טובים. תסתכלו רגע, עכשיו בשבילו, עכשיו הוא יושב קרוב והוא דורש, ויש לו רובה מתחת, הוא צריך לעזור, להישמע להוראות. זה כבר רגע קשה עכשיו, אם לא תן תשובה, יש פה סכנה קיומית. בואו תפתחו. פרק ח', תראו איך צריך ללמוד תנ"ך. עכשיו זה שיעור באיך לוקחים את התנ"ך ברצינות יתרה. כל מילה שכתובה פה, הסברתי לכם כמה פעמים שהתנ"ך כתוב באופן כזה, שאם אתה לא תקרא אותו פעמיים, בטח לא תבין כלום. בקריאה ראשונה לא מבינים כלום, רק שאלות. אתה שומע? תהיה סובלן. תשאל 1,000 שאלות ותקרא את זה 7 פעמים. ופתאום שאלה, תחבר שאלה, תתחבר עם שאלה, תתחבר עם שאלה, ופתאום אתה לא צריך תשובה. קופץ, פלק, אתה רואה את זה, תלת מימד, הנה לפניך. נכנסת לתוך העידן, לתוך התקופה. אתה רואה את גדעון לידיך ממש. בואו תסתכלו מה כתוב פה. חוזר גדעון, אחרי שהוא רודף אחרי זבח וצלמונה, וכבר נוטץ את המגדל של פנואל, ואנשי סוכות, כל זה נלמד בעתיד. ומגיע פסוק י"ז, נכון? ואת מגדל פנואל נטץ והרוג את אנשי העיר. עכשיו הוא חוזר אל זבח וצלמונה, מסתובב אליהם, פרק ח' פסוק י"ח, ויומר אל זבח ואל צלמונה. איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? מה הוא מחפש? מה הוא מחפש? גופות. למה? איך אתה יודע שהוא מחפש גופות? כי הוא יודע שהם הרוגים. איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? הוא יודע שנהרגו אנשים בתבור. מתי? איפה נהרגו אנשים בתבור? מישהו יודע משהו על זה? מישהו שמע על זה משהו? מישהו קרא על זה משהו? בואו נמשיך לקרוא לאט לאט. ויאמרו, יש להם תשובה, כמוך כמוהם אחד כתואר פני המלך. קודם לתפוס אותם בצווארון, להגיד, אני ביקשתי נון צדיק, לא ביקשתי תיאור פרצוף. תכף נראה מה הם עונים לו. ויאמר אחי בני אמי הם, חי אדוני, לו חייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ויומר ליתר בחורו, קום הרוג ולא קם, ולא שלף, חו וחו. עצרו רגע כאן. מי נהרג בתבור? האחים של גדעון נהרגו בהר תבור, והוא מחפש את הגופות שלהם. אני מזה תכונה צהלית, ימי גדעון, לחפש גופות. הוא רדף, אחרי זה ורצו להביא אותם חיים, חזרה לארץ הקוידש. תראו לי איפה הגופות. תראו איפה הגופות. אגב, מה התשובה שהם עונים לו? הם לא עונים לו לעניין. מתחת לעץ השלישי, במורדות, יש בור, שם שמנו את הגופות. הם לא עונים לו, אלא הם אומרים לו, וואי, עכשיו אנחנו שמים לב שהם כתואר פני המלך. מכניסים את המילה מלך, למה הם אומרים מלך?
להתחנף.
זה לא ממש להתחנף, הם מזכירים לו, הוציאים כרטיס פנקס שבי מהכיס, אומרים לו, מלך, אתה שואל שאלות קשות, מה הרגתם, מה הרגתם, מי הרגתם? אנחנו מלכים, שכחת? אתה גם מלך, אתה לא איזה צוציק. הוא אומר להם, מלך, מלך, זו הצידה, איפה הערכים שלי? תביאו את האחים. לא הבאתם את האחים? הרגתם אותם? אני הורג אתכם.
מי
הם? האחים של גדעון. His brothers in law. לא brothers in law, brothers ממש. בני אמי. מנשה, יפה מאוד. אבל מתי זה קרה?
יכול להיות
שזה קשור לפחד? כן, יכול להיות שזה קשור לפחד. בואו נחבר אחד ועוד אחד. כל השאלות, תראו עכשיו איך הכל נהיה פשוט ופרוס לפנינו כמו יריעה. בואו תהפכו את הדף, חזרה תחזרו לפרק ו', פסוק למד ג', נקרא מההתחלה. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח אדוני לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. את מי הוא מגייס ראשון? את המשפחה שלו, שזה כולל את האחים שלו, כנראה בני אמו. ועכשיו מה צריך לעשות? הם נמצאים באזור ג'נין, אופרה של גדעון זה באזור ג'נין, דרומית לג'נין, והוא עמק ישראל כולו מלא במדיינים, הרבה לרוב. מה השלב הבא של הגיוס? שבט מנשה, שהוא פרוס דרומית לעמק ישראל. אין שום בעיה לגייס אותם. בסדר? הם גם חדורי יחסים טובים עם המנהיג שלהם, הוא משלנו, הם באים. יבואו. ומלאכים שלח בכל מנשה, ויזעק, גם הוא אחריו. שימו לב, מישהו שאל, למה צריך את הפירוט הזה? כל שם, טוב, ויתקע בשופר, ויבואו 30,000 איש. תראו את השלבים, כל שלב פה הוא חשוב ביותר, כי קרה פה משהו, שאתם לא יודעים, הוא מוצפן בתוך הפסוק, בתוך המילים. ויזעק. תכף תראה עוד רגע, שנייה. ויזעק, גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם. ויאמר גדעון אל האלוהים. מה קרה פה? שלחו מלאכים. מי המלאכים האלה? צריכים עכשיו לשלוח. מי מתנדב לגייס את נפתלי ואשר? מי מרים יד? האחים של גדעון. למה? למה? למה זה הסתכנות? לחצות קווי אויב. לחצות את עמק ישראל, לגייס את שבטי הצפון, צריך לחצות את כל העמק. אז בדרך הלוך הם הצליחו. הרייש, עקפו. כן, אפשר דרך הים, אפשר דרך בקעת דרך הירדן. עוד לא סלול שם באזור הזה. עוד לא גמרו. והם עושים... מאגפים מגיעים כדי לגייס. אבל כשהם מתחילים לחזור ולהתחבר אל גדעון, אנחנו יודעים ששני שבטים הגיעו, שבט אחד לא הגיע. למה לא הגיע השבט הזה? הנה התמונה משתלם. איך אנחנו יודעים שלא הגיע? כי בשעת קרב, בשעת אמת, שבט זבולון, שהוא השבט הכי אמיץ, הכי לוחמני, זה הכי בית שלו, זה הכי המקום שלו בתבור, זה הוא. התבור שייך מעל עמק ישראל, זה הבית שלו. והוא לא נמצא בקרב. ואנחנו מגלים שהיה איזה מלחמה, שבה היה איזה שלב כזה במלחמה, שהאחים של גדעון נהרגו בהר תבור. אחד ועוד אחד שווה שתיים. בזמן של איסוף הכוחות, גדעון אוסף כוח, לאט לאט, שולח את האחים שלו לגייס את השבטים הצפוניים, בזמן שהם מנסים להתחבר, כנראה באזור הר תבור, עולים לקראתם. מי עולה לקראתם? המדיינים. המדיינים עולים לקראתם. ומה קורה? מה התוצאות? האחים של גדעון נהרגים, וכנראה שגם שבט זבולון. כי שבט זבולון הוא עם מחרף נפשו למות. למה הצליחו כל שאר הכוחות להגיע? כי הם כנראה חילצו אותם. זבולון והאחים של גדעון מסתערים על המדיינים. בינתיים, נפתלי ואשר, מתחברים, מקיפים את עמק ישראל, יורדים למטה, ומתחברים אל גדעון, והם גם יודעים לספר לו שהתרחש שם קרב. היום ונורא, שנייה, אני אתן את כל המהלך, אחרי זה אני אתן שאלות. התרחש שם קרב היום ונורא, והוא כבר יודע שהאחים שלו נהרגו. עכשיו אתם מבינים איזה בסה? תזכרו.
זה לא מושיע אותם.
אולי, בדיוק. עכשיו תגידו לי, למה 22,000 מפחדים פתאום?
כי אם השבט הכי אמיץ והחזק...
כן. אני לא יודע מי מכם היה אז בהכרה לאומית, אבל היה סיפור עם קומנדו ימי, שהלכו לתקוף איזה יעד בלבנון, והתפוצצה פלוגה שלמה בדרך.
96.
כן. 97 כנראה, כן. כן. זה היה, אין מה לא, היה פה חודש שלם של אבל לאומי ממשי. אנשים היו מאף באדמה. איזה תחושה זאת שבשלב התארגנות, היה סיפור כזה פה בכיבוש ירושלים בששת הימים, הפלוגה שהייתה אמורה לפרוץ העיר העתיקה, בזמן ההתארגנות נפל להם פגז, בתוך חצר שהם ישבו בה, בבית ישראל שם, באזור מאה שערים, כל הפיקוד של הפלוגה נפגע. אסון המסוקים. זה לא בשלב התארגנות, זה תאונת דרכים כזאת, זה לא משהו בקרב. אבל כשיוצאים לקרב, ופתאום כוח כל כך איכותי, סיירת המטכ"ל, כמעט הולכת בקרב, אגב זה קרה לדוד, כמעט קרה לדוד עם יואב ואבישי, שהוא אומר חזק ולהתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוהינו, ולוקי, השם יעשה הטוב בעיניו. שם עם בני המון. וכמעט כל הצבא נמאח אסון שכזה. וגדעון, עכשיו אפשר להבין למה 22,000 מוכנים ברגע שמציעים להם, מי מוכן, מי ירא וחרד, שישוב ויצפור מעל גלעד. 22,000 הולכים. מי זה 22,000 אנשים האלה? הם האנשים שלא היו עובדי בעל ממש, אבל הם ישבו על הגדר. הנה מה זה לצרוף את ישראל, הניסיון. אתה רואה מה זה ניסיון? אתה צדקת. הקדוש ברוך הוא עשה פה ניסיון לעם ישראל. מה זאת אומרת לעשות ניסיון? להוציא את המוגלה החוצה. מי שיש לו איזושהי מחשבה שהבעל הוא משהו, הוא מתחיל להתלחש. מאחורי גבו של גדעון, מה הוא שומע? אתם זוכרים מה אמרו עליו? מה אבא שלו קילל אותו? יחד בו הבעל. בוא נע, תשמע. התגייסתי לצבא, רציתי לכם במדיינים, אבל להיות שותף למלחמת אלים, הוא מקולל על ידי הבעל, ירב בו הבעל, והנה תסתכל מה קרה לאחים שלו, בשבט זבולון נפל, העסק הזה הולך להיות עבדון, חבר'ה. לא שווה להיות פה. מתחילים להתלחש. מי נשאר? 10,000 איש. שמה הם? אתאיסטים מוחלטים. הם צוחקים. צוחקים על הדתיים האלה. תגידי, אתם נפלתם על הראש? יש איזה בעל? יש איזה אלוהים? אין כלום, לא מכירים. האלוקים הזה אשר אתם אומרים, איננו אומרים שאיננו, רק אנו אומרים שאין אנחנו יודעים אותו. לא שמענו עליו. אבותינו סיפרו לנו? אומרים לנו לא. לא דיברנו עליו. בליל הסדר האחרון הייתי בגואה, הוא אומר. לא שמעתי על יציאת מצרים. כן. הכנסות אחרות, התכוונת עליי.
אלה שהגיעו מהצפון, שראו את פה על קרב עם זבולון, אז למה בכלל המשיכו? למה חוזרו הביתה מיד? אם הוא זבולון כבר נופל בקרב, למה בכלל הגיעו לצו 8?
כי... זה בדיוק העניין, ששבט זבולון, שזה הנחלה שלו, והוא חרף נפשו למות, הוא מחפה, הרי איך כשנתקלים, מה עושים? ורוצים עכשיו, זה לא הקרב עכשיו, זה לא המלחמה, צריך לצבור כוח. הם מבינים שהדבר הכי חכם עכשיו לעשות זה לחלץ את הכוחות שנתקלו. אז הם יוצאים ומסתערים על המדיינים, כוח אחד מרתק אליו את המדיינים, והמדיינים, עם רב גדול כחול אשר השפת העם לרוב, מחסל אותם. אולי עם קושי, אבל מצליח. להתגבר עליהם. כמו על המדי. מה קרה עם על המדי? בסוף הם נפלו. כמה אפשר? כל הערבים מסביב יורים עליהם, יורים. ונגמרו הכדורים. כמה אפשר? אבל במקביל, מעבירים. כן? לפעמים עושים את זה גם לכתחילה. נכון? שולחים איזה כוח קטן שיעסיק את האויב כאן, ובינתיים אחרי גבו, שיירות לנגב, שיירות... תקרא את כל הסיפור המלחמות, את השח. ככה עבדו כל הזמן. שיגעו את המצרים פה ויתקפו אותם שם. הסיתו את דעתם. פה לא הייתה ברירה, הם רוצים להציל את כל הכוח, שלא יארגו כולם, כולל כולם, כי אין מספיק כוח להילחם נגד המדיינים, הם הפתיעו אותם, גורם ההפתעה היה אצל המדיינים, הם עלו עליהם, וזה היה לתוצאות. עכשיו אני מבין בדיוק למה גדעון מפחד, ולא רק למה הוא מפחד, אלא מה כל הצבא רועד, ואלה שלא מפחדים, לא, הקדוש ברוך הוא אומר תודה רבה על המיצים שכאלה, לא רוצה אותם, אותם אני לא רוצה, תישאר בסוף רק עם איזה 300. כן, שאלות עד כאן, כן.
אפשר להגיד את זה, זה קרה לו בזמן כל הנושאים של פתיחת העיה, זה משהו שישר כבר, זה משהו שסמוך מאוד.
מתי הצטרפת אלינו ללימוד? מתי הצטרפת לחבורה שלומדת? שבועיים, שלושה. תסתכל בפרק א' של שופטים, פרק ב', שופטים פרק ב', פסוק י'. תקריא בכל רב. פרק ב' פסוק י'.
וגם כל הדור ההוא נאספו, נאספו את אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר ידעו את השם, וגם את המעשה אשר עשה לישראל.
תסביר לי את זה וקיבלת תשובה. בסדר? תסביר את זה. זה כבר יש להם כבר ותק של עבודת אלילים, כבר יש להם פה מסורת אבותינו בידינו, זה להשתחוות לפסל. זה כבר... מסורת. פה זה הקשה הגדול, פרק ב'. אבל כיוון שמכון מאיר נוהג להקליט את כל השיעורים, אתה יכול לעיין שם. כן, שאלות אחרונות, כן.
כתוב, ב-300 איש הנלקים אשר לכם נציל את מיים מידך, וכל העם ילכו איש למקומו. מה המשמעות של זה? דבר שני, מה זה ונתתי את צדה העם בידם?
כן, אז כן, קודם כל לגבי המשמעות של ילכו הבית, אנחנו לא נספיק עכשיו 11:30, תכף, עוד דקה שתיים, אני לא נספיק, אני יודע שאתם מוכנים לראות הצגות ולעשות פה שמח, אבל נדחה את זה לשבוע הבא, שבוע הבא, אז עקד שם, יותר טוב ככה, זה נעשה שבוע הבא, כי צריך פה להיכנס ממש לתוך המילים, כפלי המילים, יש פה הרבה דברים, לא ברור עדיין מה הוא בדיוק משיג מהצורה הזאת של הברירה של החיילים, המיון שלהם. מה שכן אנחנו רואים זה השלוש מאות האלה איתם הוא יכול לצאת למלחמה. כן? זה הרגע המתאים. כן? בלעדיהם...
מה מייחד השלוש מאות
האלה? אני אומר, כל זה שאלות מתאימות בעזרת השם, שבוע הבא, כן? ומישהו שהעיר פה את ההערה, אמרתי לו, זה ההערה הזאת שהערת, נכון? על איך ה-300 האלה יצאו מוכנים לצאת לקרב, כל זה, מה מייחד ה-300 האלה, איך הוא בחר אותם, האם יש משהו עמוק פה בבחירות, מה, 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 מה זה נתן לו, הבחירה הזאת, כל זאת ועוד, שבוע הבא. יכול לישון קצת, תנוחו. עכשיו הזמן לישון.